עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
אנחנו נמצאים בימים הנפלאים ביותר שהיו אי פעם לעם ישראל. הימים בין קבלת התורה שבועות ל-17 בתמוז. אלה 40 יום שחזל דורשים אותם. אני אמרתי אלוקים אתם. חזרנו כעם לדרגה של האדם הראשון לפני החטא. היינו במעלה מאוד גבוהה עם אפשרות לחיות חיי נצח. אבל כל זה הרזיק מעמד רק 40 יום. כי ב-17 בתמוז חטאנו בחטא העגל, השתברו הלוחות, איבדנו את המעלה הגדולה שהייתה לנו. אבל עד אז, אלה הימים המיוחדים שכולנו היינו כאיש אחד בלב אחד, וכולנו היינו במעלתו של אדם הראשון לפני החטא. וכך כל שנה ושנה, שהימים האלה חוזרים, אלה ימים מאוד מאוד מיוחדים, ימים שקל יותר מתמיד לחיות בהם מתוך אחדות, לחיות בהם מתוך שמחה מיוחדת. אני אנסה בסייעתא דשמיא היום לראות היבט מעניין מאוד, איך אפשר לנו לחזור, להתקרב ולטעום מאותם ימים נפלאים שבין שבועות ל-17 בתמוז. נראה את הדברים בצורה הבאה, לא את כל המקורות נראה בפנים, חלקם נאמר בעל פה, אבל בסייעתא דשמיא נראה דבר מאוד מעניין, ישן וחדש ביחד. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. מתחילת הבריאה, תורה שבכתב, דרך תורה שבעל פה, אנחנו רואים שהפתח תופס מקום גדול מאוד. בקטע הראשון שלפנינו, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, פסוק ו', ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. בורא עולם אומר לו, תעשה את הראוי, הכל יהיה בברכה. ואם לא, החטא יחכה לך על הפתח, כפי שמסבירים חלק מהמפרשים. ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. פעם נוספת, ההוראה האחרונה, ערב יציאת מצרים, בקטע השני, נאמר, שורה הרביעית, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. קורח בא למשה רבינו ולא מבין מדוע בית מלא ספרים, ספרי תורה, עדיין הפתח צריך מזוזה. הרי מה זה מזוזה? זה סך הכל שתי פרשות מהתורה. שתי פרשות מהתורה זה מזוזה, זה טוב לבית, פותר את הבית, שומר את הבית. אבל כשיש בתוך הבית ספר תורה, שבספר תורה יש 275 פרשיות, זה לא טוב. איך אתה אומר דבר כזה? אלא, בלשון חז"ל, מלבך אתה בודם. זה מצווה שאתה המצאת. כך מלמדים אותנו חז"ל. אז הוויכוח של קורח עם משה רבינו זה על המזוזה שבפתח. מתי צריך אותה, מתי לא צריך אותה. האגדתא הראשונה בש"ס, הקטע הרביעי, מלמדת אותנו בגמרא בברכות דף ג' תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, בא אליהו זכור לטוב והמתין לי על הפתח. רבי יוסי נכנס להתפלל בחורבה מחורבות ירושלים, אליהו ממתין לו על פתח החורבה עד שיסיים את התפילה, ומלמד אותו מספר הלכות. הגמרא בשבת, בקטע החמישי, בדף למד ג', למדת אותנו על רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, שהיו במערה 12 שנים, ובמקום אחר, בזוהר פרשת כי תבוא, נאמר שאליהו הנביא היה מגיע ללמוד איתם כל יום חברותה, והנה הגיע היום המיוחד שמת הקיסר ובטלה הגזרה, היה ראוי שאליהו ייכנס ויגיד להם את הבשורה הטובה. מת הקיסר, בטלה הגזרה, אפשר לצאת. מה קורה באותו יום? אומרת הגמרא בקטע החמישי, איתבו תריסר שני במערתה, את אליהו וכמה פיתחה דמערתה, אליהו בא ועמד על פתח המערה, אמר, מן לא דלבר יוחאי, נמת קיסר ובטל גזרתי. מי הודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? חיכה למתנדב עד שהוא מצא, הודיע להם והם יצאו החוצה. אז איפה אליהו מחכה לרשבי ורבי אלעזר? איפה? על פתח המערה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע הפתח תופס מקום כל כך גדול, הן בתורה שבכתב, הן בתורה שבעל פה? הבאנו רק מספר דוגמאות, יש עוד הרבה, חלק נביא בהמשך, אבל מדוע הפתח תופס מקום כל כך גדול, הן בתורה שבכתב, הן בתורה שבעל פה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, ישנה גמרא, היא לא לפנינו, נאמר אותה בעל פה, במסכת יומא, בדף למתת, עמוד ב', נאמר באותה גמרא כך, תנו רבנן, אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה כהן גדול, היה משערי כנסת הגדולה. אמר להם, לאנשי ביתו, לתלמידיו, בשנה זו הוא מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים, היה מזדמן לי זקן אחד, לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עימי ויוצא עימי. זאת אומרת, הוא היה נכנס לקודש הקודשים, וכל שנה הנכנס איתו זקן, לבוש לבנים, עטוף לבנים ויוצא איתו. והיום, תכוון להגיד באותה שנה, מזדמן לי זקן אחד, לבוש שחורים והעטוב שחורים, נכנס עימי ולא יצא עימי. זהו, זה סימן. באמת, מסיימת הגמרא, אחרי הרגל חלה שבעת ימים ומת. ודברי הגמרא מאוד לא מובנים. הרי לקודש הקודשים אסור לאף אחד להיכנס. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אומר הירושלמי ביומא וכל אדם, אפילו אלו שהם כאדם, דהיינו מלאכים, גם הם לא נכנסים לקודש הקודשים. רק הכהן הגדול פעם בשנה. אז איך שמעון הצדיק, כל שנה שהיה נכנס לקודש הקודשים, ראה שנכנס עמו זקן אחד, לבוש לבנים ועטוף לבנים ויוצא עמו? הרי אסור לאף אחד להיכנס. לא לאדם ולא למלאך. אז מה הוא ראה ואיך הוא ראה? ושמעון הצדיק לא דמיין לעצמו. זה לא היה איזה דמיון או חלום. אז מה הכוונה בדברי הגמרא? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. כשיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, נאמר בפרשת וישלח, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, עד עלות השחר. כותב רש"י, ויאבק איש עמו, מי זה האיש? שרו של עשיו. שבוע אחרי זה, פרשת וישב, שוב פעם הופיע איש, אצל יוסף. וימצאו איש, והנה תועה בשדה. אומר שם רשי, מי זה האיש? המלאך גבריאל. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו הפירוש? שפעם אחת איש זה שרו של עשיו, הרשע, ופעם אחת איש זה המלאך גבריאל. הרי בשניהם הופיעה המילה איש. אז איך יכול להיות שכל פעם האיש הוא איש אחר? אם זה איש אחר, מלאך כזה, מלאך אחר, שהתורה תשתמש במילה אחר. מה ראתה התורה להשתמש באותה מילה? איש אין לשרו של עשיו כוח הרשע בעולם, ואין למלאך גבריאל. אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה, בסייעתא דשמיא, נראה דבר פילי פילי פלאים, שיחבר אותנו לימים הנפלאים שבהם אנחנו נמצאים, בין שבועות ל-17 בתמוז. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה, שהפתח תופס מקום גדול מאוד. מה עומד מאחורי זה? מה ראתה התורה לחזור על זה פעם אחר פעם במקומות שונים, וכן בדברי חז"ל? שאלתנו השנייה, מהו ההסבר ששמעון הצדיק ראה כל שנה שהיה נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, שמזדמן לו זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים, נכנס עמו ויוצא עמו? פעם אחת ראה זקן לבוש שחורים, מתעטף שחורים, והבין שזו ישנתו האחרונה. הרי לקודש הקודשים אסור אפילו לאף אחד להיכנס, כל אדם לא יהיה באוהל, לא רק אדם אלא גם אלה שפניהם כפני אדם, בלכי השרת. אז מה הוא ראה זקן נכנס ויוצא איתו? מה הכוונה בדברי חז"ל? ושאלה שלישית, מהו ההסבר שהמילה איש ויאבק איש עמו מול יעקב זה שרו של עשיו, והמילה איש והמצאו איש תועה בשדה ביחס ליוסף זה המלאך גבריאל? איך יכול להיות איש שמצד אחד הוא שרו של עשיו, מצד שני הוא המלאך גבריאל? הרי לא יעלה על הדעת דבר כזה. מהו ההסבר לכך? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. נאמר בחז"ל, בקטע השביעי למעלה, במדרש רבה, בראשית אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים חבורות חבורות. מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא. אדם עוד הכתיב חסד אמת נפגש וצדק בשלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, אמת אומר אל יברא שכולו שקרים, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא שכולו קטטה. מלאכי השרת נחלקו ביניהם, האם זה טוב לברוא אדם? חסד וצדקה אמרו בורא עולם תברא, תברא אדם, רק ברכה יהיה מזה, יעשה צדקות יעשה חסדים. אמת אומר אל יברא כולו שקרים, שלום אומר אל יברא כולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן אמת בשליחו לארץ. אדם עוד הכתיב תשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה את הסלטקסיה שלך? איך אתה מבזה את האמת? החותמת שלך זה אמת, זורק את זה לארץ. אמר להם תעלה אמת מן הארץ, שנאמר אמת מארץ תצמח. מה כתוב כאן? בורא עולם אומר לאמת הצודקת, האדם מלא שקרים, אבל יבוא יום שהאמת תתגלה מתוך השקר, האמת תהיה כל כך מכוסה, האמת לא תהיה נראית, היא תהיה עמוק בתוך הארץ. אבל כשהיא תעלה מן הארץ, מן המקום הכי נמוך, אז כל השקר ייעלם כרוח נושבת וכענן קלה. שום דבר לא יישאר מזה. האמת שבאה מתוך שקר היא אמת עצומה וחזקה מאוד. הבטחה אלוקית לאמת, אמת מארץ תצמח, למרות שעכשיו הוא מלא שקרים. שומעת את זה האמת, אומרת בורא עולם, ככה אתה מבטיח לי, אני משנה את דעתי, היא ברא. מי נשאר ועדיין צעק ואמר, אלי ברא, אלי ברא? השלום. ולמה? כי איפה נמצא השלום? עושה שלום במרומם. העולם הזה מטבעו הוא מלא 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 קטטה. ולכן בורא עולם לא נתן לשלום תשובה. השלום למעלה, במרומם. שמיים, אומרים חז"ל, למה נקראים שמיים? אש ומים. שמה הדברים הכי קוטביים מתחברים ביחד. פה מלא קטטה. אז איך בכל זאת בורא עולם ברא אותנו? אם העולם מלא 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 קטטה, מה יעזור חסד? מה יעזור צדקה? מה יעזור אמת? האדם כל הזמן יהיה במריבה? התשובה היא, למרות שזה טבעו של עולם, שהוא מלא בקטטה, אפשר לחיות כאן בשלום וברכה. איך? שמבינים את הסוד של הפתח. פתח המיוחד בו זה לא רק שבאותו רגע אפשר לראות מה קורה בחוץ ולהרגיש מה קורה בפנים. שאפשר באותו רגע לראות מה קורה בפנים ולהרגיש מה קורה בחוץ. זה יותר עמוק מזה. כשאדם נמצא על הפתח, בין הפנים והחוץ, בין הבית ובין מה שמחוץ לבית, קורה דבר מעניין. מה יש לנו בבית? הרבה פרטים. כל אחד מבני הבית יודע איפה כל דבר נמצא. איפה הבגדים ואיפה הנעליים ואיפה הכלי רחצה ואיפה... כל דבר בבית, באיזה ארון, באיזה מגירה. בבית אנחנו עסוקים בהרבה הרבה הרבה פרטים. אוספים כל הזמן מלא פרטים. עומדים על הפתח, פתאום מגלים משהו אחר. עוד בית, עוד בית, ערים, נוף. זאת אומרת, הבית מסמל, רפרזנט את הפרטים. החוץ מסמל את התמונה הגדולה. החיבור בין הפרטים והתמונה הגדולה נקרא בלשון חזל, בלשון תורה, התבוננות. להתבונן זה לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. אדם שיכול להתבונן, הוא יכול לחיות בשלום. כי מי שעסוק רק עם הפרטים, זה לא טוב. הרבה פעמים הוא מרגיש, לוקחים לו את זה, לוקחים לו את זה, לוקחים לו את זה. אבל אם הוא יודע לחבר גם את התמונה הגדולה, מי נותן לו, מה יש לו, מה באמת עשו, אז הוא נמנע ממחלוקת, הוא חי בשלום. אדם שעסוק רק בתמונה הגדולה, ולא עסוק בפרטים, הוא לא מחובר באמת. הוא מדבר אולי יפה, אבל הוא לא מחובר לפרטים, להלכות, לדינים, לצירוף של הכל ביחד. שמחברים את הכל ביחד, את הפרטים עם התמונה הגדולה, אלה החיים האמיתיים. אלה החיים הנכונים. אתם יודעים, התורה היא אור, והמצווה היא נר. המצווה היא הפרטים, התורה זה התמונה הגדולה, זה האור. הרבה פעמים יש תחושה שהמצוות מגבילות אותנו. זה מותר, זה אסור, זה אפשר, זה אי אפשר. זה נראה כך. אבל כל העניין של המצוות שיוצרות לנו הגבלה, גורמות בו זמנית חופש לנשמה. משל למה הדבר דומה? ועוד נחזור לזה בהמשך. אדם שיש לו מיתרים של כינור, שהוא מחזיק את המיתרים ביד, את החוטים, את המיתרים, הוא יכול להזיז אותם לאיזה כיוון שהוא רוצה, לשחק איתם, מה שהוא רוצה. אבל ברגע שהוא, אבל, הוא לא יכול להוציא מהם שום קול, רק יכול להזיז את החוטים, את המיתרים. אבל ברגע שהוא מחבר את המיתרים, לכינור, הוא מותח אותם, אז מצד אחד הם לא יכולים לזוז. אבל באותו זמן, הוא יכול לנגן. ולהוציא מוזיקה נפלאה ומיוחדת. אז ההגבלה הזאת, שמגבילים את המיתרים, יוצרים את המוזיקה הכי נפלאה. ההגבלה הזאת שנראית במצוות, מאפשרת לתת ברכה וחופש לנשמה, לגדול, לפרוח. אבל זה צריך, וזה אפשר להרגיש, רק אם מחברים את הפרטים לתמונה הגדולה. להתבונן, זה המפתח. הראשון שלימד אותנו את הסוד הזה של הפתח, היה אברהם אבינו. נאמר עליו, והירא אליו השם בקטע השמיני באלוני ממרא. והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אם אברהם אבינו יושב בפתח האוהל, והוא מחכה להכניס אורחים, והוא רואה אותם מרחוק, בוודאי הוא רץ להביא אותם מפתח האוהל, כי משם הוא רואה אותם. אז מה ראתה התורה לכתוב, וירץ לקראתם מפתח האוהל, שחצי פסוק קודם, כתוב שהוא ישב בפתח האוהל. הרי משם הוא ישב, ודאי שמשם הוא רץ. זה נראה מיותר. אומרים חזל, רוצים לדעת מי היה הסבא שלכם? רוצים לדעת למה הסבא שלכם היה עמוד העולם, אברהם אבינו? אלה תולדות השמיים והארץ, באי ברם. אל תקרא באי ברם, אלא באברהם. רוצים לדעת למה הוא היה עמוד של העולם? כי כל החיים שלו, מי הפתח החוצה ומי החוץ לפתח. הוא תמיד מחובר לפתח. כלשון חזל בקטע התשיעי, פתח טוב פתחת לעוברים ושבים, פתח טוב פתחת לגרים, שאילולי אתה לא בראתי שמיים וארץ, אילולי אתה לא בראתי גלגל חמה, אילולי אתה לא בראתי את הירח, בזכותך העולם קיים, כי העולם יכול לחיות, העולם יכול להתקיים רק אם יודעים לחיות על הפתח, את הפנים ואת החוץ, לחבר אותם ביחד, לצרף אותם. וזה מה שדוד המלך אומר לנו גם בתהילים, בקטע עשירי, שיר המעלות לדוד, רוצים, שמחתי באומרים לי בית השם נלך, רוצים לראות ירושלים הבנויה קיר שחוברה לה יחדיו, יש עוד פסוק באמצע, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. מבינים את הסוד של השער, את הסוד של הפתח, כשאת זה מבינים, אז כל חורבה נהפכת להיות בית. כשאת זה מבינים, אז באמת בונים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. באי ברם, באברהם, הוא היה הבורא, ומכוחו גם אנחנו. זה הסוד של הפתח. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה כבר ללמד בתחילת הבריאה את קין. אם תטיב שאת, לא נורא, לא קיבלתי את המנחה שלך, אל תדאג. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרומץ. על הפתח יחכה לך. העבירה. אבל הנציב מוסיף כאן, ומשנה קצת את הפסיק בפסוק. אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח, לא תבין את הסוד של הפתח, חטא תרומץ. זה סוד כל החטאים. שלא יודעים מה זה הפתח. ולכן ההוראה האחרונה ערב יציאת מצרים הייתה, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו, כדי שנבין, למה לא יוצאת? אדרם, אני אצא לרחוב, נודה לקדוש ברוך הוא, כמו בכל המכות. לא, לא, הסוד שלנו כבני חורין, שאנחנו יודעים לחבר את הפנים ואת החוץ, מי שנמצא בחוץ, להביא אותו בפנים, מי שנמצא בפנים, שירגיש מה קורה בחוץ. ורק אז, אנחנו באמת בני חורין. את זה קורח לא הבין. קורח לא הבין שהמזוזה על הפתח היא לא רק בשביל הבית, היא גם בשביל מי שבחוץ. שידע שיש לו פה בית. שידע שיכול להיכנס הביתה. זה המזוזה. יש פה עוד בית שיכול להיכנס לשם. לא להישאר בחוץ. אם כך, נלך צעד נוסף. פילי פלאים. שמעון הצדיק, כל שנה היה נכנס לקודש הקודשים. היה נכנס לקודש הקודשים, מה הוא היה עושה שם? את מעשה הקטורת. קטורת בתוך קודש הקודשים. מה יש בקטורת? כל מיני סממנים. בין הסממנים הנפלאים שיש, יש גם סממן אחד שרחורה חל בינה. בוסם שרחורה. ולמה הוא נמנע עם סממני הקטורת, כותב לנו רשי, כדי שנצרף איתנו באגודת תעניותינו את פושעי ישראל, שיהיו נמנים עמנו, כדי לזכות לקטורת עם ריח יוצא מגדר הרגיל, שאת ריח הקטורת היו מריחים עד יריחו, עד יריחו, הריח הזה היה מגיע. חייבים לצרף גם את החל בינה. הריאקשן, החיבור הזה של הסממנים הנפלאים והחל בין הבוסים שריחו רע, יוצא ריח עוד יותר טוב. הרחוקים, לחבר אותם ביחד. כשהכהן הגדול נכנס, ועושה את העבודה בקודש הקודשים, הוא בעצם באותו רגע צריך להרגיש כל אחד ואחד מישראל. כל הזכות של הכהן הגדול להיכנס לשם, היא רק אחת. כי הוא הרפרזנטטיב המייצג של כלל ישראל, של כולם. וכשהוא נכנס כמייצג של כלל ישראל, הוא יכול להיכנס ישר, לא צריך שום מחסום. הצדוקים היו עושים את הקטורת איפה? בחוץ. למה בחוץ? אי אפשר להיכנס ולעשות את זה בפנים? זה לא כבוד לבורא עולם, צריך ליצור איזה מיסוך, איזה מחיצה, כשתבדיל בינינו לבינו, לא יעלה על הדעת. ואם צריך למות בשביל זה, הם מוכנים למות. כי הרי שהיו עושים את זה בחוץ, ונכנסים פנימה, אש הייתה יוצאת ושורפת אותה. אין להם בעיה עם זה. מוכנים למות. מוכנים למות, ומעניין מאוד. מעשה בזנוקי אחד, שנכנס, עשה את הקטורת בחוץ, נכנס ויצא. פגש אותו אביו, אמר לו, אבא, הצלחתי. עשיתי את הקטורת בחוץ ונכנסתי. אמר לו, אין אתה מתיירא מפני הפרושים? אמר לו, כל חיי הייתי מצטער מתי יגיע הדבר זה לידי. ועכשיו שהגיע הדבר זה לידי לא הקיימנו. כל החיים התפללתי שיהיה לי את ההזדמנות הזאת. מעניין מי אמר אותו דבר? בכיוון השני, רבי עקיבא. כל ימי הייתי מצטער מתי יגיע לידי דבר זה, ואהבת את השם מלכך בכל לבבך, בכל אפשרה, בכל מאודיך, ועכשיו הגיע ולא הקיימנו. המסירות האמיתית של רבי עקיבא, בניגוד למסירות המזויפת של אותו צדוקי, אבל לא הוא אמין, אי אפשר להיכנס, ישר צריך כתורת, שתיצור מחיצה. אנחנו נכנסים ישר, הכהן הגדול, כי הוא מייצג את עם ישראל, אז כהן גדול צריך להרגיש כל יהודי בעם ישראל, נכנס איתו ביחד. שגם היהודי הכי רחוק, שהוא בעצם נמשל למה? לחל בינה. מה השורש של המילה חל בינה? לבן. צריך לראות בכל יהודי את הלובן. צריך לראות בכל יהודי את הנקיות שיש בו בפנים. זה מכוסה. לא תמיד רואים את זה, אבל זה קיים. אז כל שנה שהוא היה נכנס לקודש הקודשים, איך אמרנו? מה הוא היה אומר? כל שנה. נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים, ועטוף לבנים נכנס עימי. שאלנו, הרי אסור לאף אחד להיכנס, אפילו למלאך לא. אלא מה זה זקן אחד? זה רוח ישראל סבא. זקן אחד זה מסמן את עם ישראל, אנחנו, עם ישראל שיש לנו את המסורה מדור לדור. כשהוא נכנס על הפתח, נכנס איתו, עם ישראל. גם הרחוקים ביותר, החל מן הלבנים, בתוך תוכם, שהם בחוץ, הם נראים כאילו לא שייכים, רחוקים. בפנים הוא ראה את הזוהר, את התואר שיש בהם. את הנקיות. כשהוא ראה את זה, אז הוא גם ראה שאותו זקן יוצא איתו. אבל פעם אחת, היה אותו זקן לבוש שחורים ועטוף שחורים. היה חסר בהרגש, אצל, להרגיש הכהן הגדול אצל כל יהודי גם הרחוק. כן, יש בו נקודת פנים לבנה, כשזה לא קרה. הבין שמעון הצדיק שיותר הוא לא יכול להיות מנהיג. כי להיות מנהיג של עם ישראל, פירוש הדבר להאמין בעם ישראל. להאמין בכל אחד ואחד. כשמאמינים, אז יכולים להנהיג. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא לימד את המנהיג הראשון משה רבינו. הסנה בוער באש. בוער באש. והסנה איננו הוא קל. מה זה הסנה? זה שיח קוצני, יבש. מלא קוצים, מלא אש. אתה הולך למצרים, משה רבינו, אתה הולך עכשיו לראות את עם ישראל שלא ראית 60 שנה, הוא עזב את הארמון בגיל 20, עכשיו הוא בגיל 80, חצי משנותיו. או הוא עזב את הארמון בגיל 40, עכשיו הוא בגיל 80, שליש משנותיו. הוא לא ראה יהודי, אתה הולך למצרים, אתה תיכנס לשם, תגיד, אוי, ומה אני רואה? כולם יבשים, כולם מלאים עם קוצים, ציניקנים, אין עם מי לדבר. לא, לא. בפנים הכל מה? אש. נקי. תלמד אותם. תאמין בהם, תלמד אותם להאמין בעצמם, אז האש הזאת תצא החוצה. ולכן, הסנה בוער באש. עוד פעם אחת, בכל התנך כתוב בוער באש. והר סיני בוער באש עד לב השמיים. הוא הצליח, משה רבינו. וכך כל מנהיג. אז ברגע ששמעון הצדיק פעם אחת, כבר לא ראה את האיש הזקן לבוש לבנים, עטוף לבנים. זאת אומרת, הוא הבין שיש איזשהו חיסרון מסוים בהנהגה שלו. הוא כבר לא יכול להניג את כולם. כשהוא לא יכול להניג את כולם, אז הוא הבין שבאותו שנה הוא ימות. וכך קרה לאחר החג. זה המפתח הגדול. לכן, כמה נפלא שיעקב אבינו חוזר לארץ ישראל. מי נאבק עמו? ויאבק איש עמו. מי זה האיש הזה? שרו של עשיו. כי מי זה שרו של עשיו? הרשע הגדול הזה. הוא רואה שיעקב לבד. אין מי שנמצא איתו. זה הזדמנות לפגוע בו, להרוג אותו, לחסל אותו. הוא מחפש את ההזדמנות לפגוע. מי שמחפש את ההזדמנות לפגוע זה שרו של עשיו. הוא היה לבד. אבל גם יוסף היה לבד. וגם הוא טעה בדרך. האמצעי הוא איש טועה. ומה אומר לו אותו המלאך? מה תבקש? מה אני יכול לעזור לך? כשאדם רואה את השני, כשהוא לבד, כשקשה לו, ובאים ואומרים לו, מה אני יכול לעזור לך? זה המלאך גבריאל. זה המלאך גבריאל. זה אנחנו, עם ישראל. זה הכוח המיוחד שלנו. כמה נפלא הדבר. אם כך, להיות מנהיג, זה לראות כל אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים. גם אם לא רואים את זה בעיני הבשר, צריך לראות את זה בעיני הרוח. ואז אפשר לקרב את כולם. אם כך, כמה נפלא הדבר. היה איזה קונדקטור, מנצח, מפורסם מאוד, איטלקי, לפני מלחמת העולם השנייה, כשהיטלר ימח שמו עלה, הוא מיד פיטר את כל הנגנים בתזמורת הפילהרמונית של ברלין, והוא לקח אותם, אסף אותם, היו איתו ביחד, שלח אותם, דאג להם לארץ ישראל, ואחד מהאנשים כתב על כל פרשת חייו, כתב על הביוגרפיה. יום אחד הוא רצה לבוא אליו, לשבת איתו, לקבל עוד קצת אינפורמציה על החיים שלו. הוא אמר לו, היום אתה לא יכול לבוא איתי. היום אתה לא יכול לבוא אליי. ולמה? כי היום אני שומע ברדיו את אחד התלמידים שלי, שהוא מנצח על התזמורת הפילהרמונית. אני רוצה לראות, לשמוע את ה... ניצוח שלו. אמר לו, אני אבוא. למה לא נשמע ביחד? אמר לו, בתנאי אחד, שאני אוכל להקשיב טוב, ולא תדבר איתי באמצע. אמר לו, בסדר. אמר לשמוע איתו את הקונצרט, הוא שואל אותו, אתה מנצח הגדול, נו, מה אתה אומר על התלמיד? ככה, ככה. הוא ניגן, לפי איך ששמעתי, ב-14 כינורים, והיה חסר שם עוד כינור אחד. הוא לא הבין מה הוא מדבר איתו. ניגנו ב-14 כינורים, והיה חסר עוד כינור. לא הבין. היה מוזר לו, איך הוא יודע, מה? לזמן מסוים, פגש את אותו מנצח. אמר לו, תגיד לי, בכמה כינורים ניגנו בתזמורת? אומר, 14, היה צריך להיות 15, ניגנו 14. הוא חוזר... לאותו קונדקטור, לאותו מנצח גדול. אמר לו, תגיד לי, איך ידעת? הרי לא היית שם. לא היית שם, רק שמעת. איך ידעת שיש שם 14 כינורים ולא 15? אמר לו, זה ההבדל ביני לבינך. אני המנצח, אני הקונדקטור, אבל אתה יושב באולם ושומע את הקונצרט. שתהיה מנצח, תבין איך כל... ניגון, איך כל תו חשוב. אם חסר כלי אחד, אפשר להרגיש. הקדוש ברוך הוא הקונדקטור, הוא המנצח. אנחנו מנגנים בכינור. איך אומר רבי יהודה הלוי? ואני כינור לשירייך. כל אחד מאיתנו מנגן בכינור. אז מי שיושב בעולם לא תמיד יודע את ההבדל אם יש 14 או 15, 20 או 21. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. הוא המנצח. כל אחד חשוב לו. כל אחד יקר לו. לא להשאיר אף אחד מאחורה. זה הכוח שלנו, עם ישראל. את זה קיבלנו ב-40 הימים האלה, בין פסח לשבועות. עמדנו על הפתח. בימים האלה קיבלנו את ההתבוננות הגדולה, וכל העם רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? שומעים קולות. שמיעה זה דיטלס, זה פרטים. אי אפשר לשמוע כמה אנשים מדברים ביחד. לא מבינים. אבל ראייה, רואים את התמונה בגדול. את התמונה בגדול. רואים את הקולות. ידענו לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. כל קבלת התורה הייתה מה? מתנה. והיא התבוננות. למדנו להתבונן. למדנו לחיות לא רק על מה שרואים. לחבר את הכל לדבר גדול. זה הקבלת התורה. זה הביא אותנו לאותה מעלה גדולה. אני אמרתי אלוקים אתם. לחזור לאותה מעלה, המפתח הוא הפתח. לכן הפתח רוצה את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה. רשב"י, רשב"י, רבי אלעזר בנו, קדושי עליון, מלאכים, שרפים. 12 שנה במערה, כזה לימוד. אבל עכשיו יוצאים החוצה על היום יום. יוצאים לכל אחד ואחד. צריך לדעת לחבר את כל התורה הגדולה הזאת לכל יהודי. מהיהודי הכי נמוך ליהודי הכי גבוה. לכל אחד. אומר אליהו, אני חכה להם על הפתח. זה גם יהיה שיעור. אבל זה לא עבד. הם יצאו כל מקום שנתנו עיניהם נשרף. לא הבינו מה קורה בחוץ. אנשים קמים בבוקר. רצים לעבודה, מה זה עבודה? חיי שעה, מניחים חיי עולם? בת קול אומרת להם לחזור בחזרה למערה. החזרה הזאת למערה לימדה את רשב"י, איך לקחת את העוצמות הכי גדולות שיש לו, את הגבהים הכי גבוהים, את העמקים הכי עמוקים בתורה, ולחבר כמה שיותר לכל יהודי ויהודי כמה שיכול לקבל. וזה להישאר לנצח נצחים. תראו היום, בל"ג בעומר עולים ברשב"י, מי עולה אליו? מגדולי עולם ועד הקטנים, כולם. אין היום, אין דבר כזה בכל מקום בעולם, חוץ מאצל רשב"י. כל כך הרבה עולים, כל אחד מרגיש קשר אליו. אז הוא למד לחבר את הכל ביחד. אז אליהו את זה ביקש ללמד אותו על הפתח. על הפתח. זה לא עבד בהתחלה, אבל זה עבד אחרי בית חודש. וכשזה לא עבד אצל הבן, רבי אלעזר, אז יום שישי אחר הצהריים, ההוא סבא אומר, התוספות בחולין, כשזה אליהו הנביא, רץ ומחזיק ביד שני זרים של הדסים. מתי הוא? ושאל אותו רשב"י, מה אתה צריך את זה? מה לא לכבוד שבת? לכבוד שבת. למה אתה צריך שניים? אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר לבן שלו, נו, עכשיו אתה מבין כבר מה עושים פה בעולם? מתי אליהו רץ? ביום שישי בין השמשות. מה זה בין השמשות? על הפתח של השבוע והשבת. על הפתח הוא היה. הדסים. שני זרים של הדסים. כי בהדס יש שלושה עלים שיוצאים מאותו מקום. וההדס הוא כנגד העיניים. אז למה שלושה עלים? יש הרי רק שני עיניים. נכון, יש שני עיניים שרואים את מה שרואים. אבל יש עוד עין של השכל שרואים את התמונה בגדול. לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. זה המפתח. זה הפתח. את זה התורה מבקשת מאיתנו. וזה לא קשה. כי התורה רוצה מאיתנו, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. פתח קטן, ואפתח לכם כפיתחו של עולם. זה הכל. לכן, אנחנו נמצאים בכאלה ימים נפלאים. חז"ל אומרים בקטע 22 על פתחנו, כל מגדים, אמר רבי יוסי זה אליהו. כל הברכות, כל המגדים, כל הדברים הנפלאים נמצאים איפה? על הפתח. הוא אומר שלמה במשלי בקטע 23, ואתה בנים שימו לי, ואשרי דרכה ישמור, ומה זה שימו לי? אשרי האדם שומע לי, לשקוד על דלתותה יום יום, לשמור מזוזות את החיים. מה זה לשמור על הקדוש ברוך הוא? לשמור על המזוזה, על הפתח. ואז זוכים לכל מוציא מצא חיים, ויפק רצון מהשם. זה הברכה הגדולה. אנחנו באמת מאמינים שגם מי שרחוק הוא בעצם חלק. בחוץ זה נראה חלבנה, אבל בפנים זה לבן. אז מכוח זה אפשר באמת לזכות, לחזור לאני אמרתי אלוקים אתם, לחזור למעלה שהיינו. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, בימים הנפלאים האלה, ונחזק את זה ולו במעט, בהתבוננות שיש לכל אחד מאיתנו, ונראה באמת באופן חיובי, גם כאלה שעל פניהם נראים אולי רחוקים ולא קשורים ולא קרובים ולא שייכים, ונראה אותם ונתבונן בהם בצורה הנכונה, אז מכוח זה נזכה כולנו להיות יותר קרובים אחד לשני, ונגיע שוב לכאיש אחד בלב אחד, כמו בימים ההם, כך יהיה בזמן הזה, ונזכה מכוח זה, שבורא עולם ימלא כל מי שעות ממנו לטובה, בבריאות, ברכה ושמחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל